אנחנו נלמד את המאמר, גל עיניי, תשל מזין. יש פסוק בתהילים, פרק קי"ט בתהילים, פסוק אומר, גל עיניי, הביטה הנפלאות מתורתך. דוד המלך אומר, הקדוש ברוך הוא מבקש, שיפתח לו את העיניים, יגלה את העיניים שלו, ואז אפשר יהיה להביט, לראות את הדברים הנפלאים, הנסתרים, העמוקים שיש בתורה. כתב אדמו"ר מהר"ש במאמרו על פסוק זה, מאמר של הרבי מהר"ש, שהוא מסביר את הפסוק הזה, גל עיניי, והוא מתייחס למילה גל. המילה גל בפשטות עניינו לגלה. אבל המילה לגלות אפשר לכתוב בעוד כל מיני סגנונות. מה הדיוק דווקא בביטוי גל? מה הרמז שיש בניסוח הזה גל? הרבי מהר"ש כותב, המילה גל יש התייחסות אליה בחסידות שמסבירה שהמילה גל קשורה לרבי שמעון בר יוחאי, קשור לל"ג בעומר. לפי מה שכתוב בסידור שר על הגמר עומר, יש בסידור של אדמו"ר הזקן, יש מאמר שמדבר על הגמר עומר. המאמר מדבר שם על המילה גל שכתוב בתורה אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו, כשהיה דין ודברים בינו לבין לבן, כשלבן רדף אחרי יעקב, הוא טען למה אתה בורח לי וכל שלי, אז היה שם ביניהם סוג של הסכם, היה גל של אבנים, ואמרו שהגל הזה יעיד, הוא יהיה ההפרדה ביניהם, שהוא לא יעבור אליו, הוא לא יעבור אליו, הוא לא יפגע בו לרעה, שום עניין. אז הגל הזה, שהוא המפריד בין יעקב אבינו ללבן, כתוב בחסידות שיעקב אבינו זה דרגה אלוקית מאוד מאוד גבוהה, עולם האצילות, ולבן מסמל את הקליפה ואת העולמות הנמוכים, אז יש איזה
גל פה, גל. יש שתי פירושים.
גל
אמרנו קודם כל, תגללי,
כאילו יפה, בגלות, אז אני אומר,
כאילו.
גל אבנים זה בתורה, כשכתוב אצל יעקב אבינו את המילה גל.
גל אבנים, שזה מה זאת אומרת.
שזה הרמת אבנים, שהיה הפרדה בין יעקב ללבן. יש מאמר של האדמו"ר הזקן, שמתייחס לגל הזה שיעקב עשה בינו לבין לבן, שהתורה אומרת, הפסוק אומר, עד הגל הזה. הגל הזה יעיד שאני לא עובר אליך ואתה לא עובר אליי, להציק ולהפריע אחד לשני. אז דמו הזקן מסביר שכל ביטוי בתורה יש לו משמעות פנימית, עמוקה, חוץ מהפשט של הדבר. שם הוא מסביר שהמושג גל, ושר על הגברום, הוא מביא את הפסוק הזה, עד הגל הזה, שם הוא מסביר שהמילה גל, זה בעצם אותו, אותם אותיות של לג, לג ברומר, למד גימל, זה גל, שינוי סדר אותיות. שם הוא מסביר שהרמז בתורה, לג ברומר, איפה מרומז בתורה, עניינו של לג ברומר, ובפסוק עד הגל הזה. שם אדמו זקן מסביר, הרחבת המושגים של יעקב ולבן וההפרדה ביניהם והקשר בין העולמות העליונים לבין עולם האצילות לעולמות התחתונים וכל החומה ביניהם והתקשורת ביניהם, הוא מרמז איך שזה קשור לעבודה של רבי שמעון בר יוחאי. זה אדמו"ר הזקן מסביר על הפסוק עד הגל הזה. רבי מהר"ש אומר שעל פי המאמר של אדמו"ר הזקן על הפסוק שכתוב בתורה עד הגל הזה, שהוא מסביר שהמילה גל הולך על רבי שמעון בר יוחאי וזה קשור לל"ג בעומר. אז הרבי מהר"ש אומר שעל פי זה אפשר ללכת לפסוק שלנו, שאנחנו הבאנו כרגע, הפסוק בתהילים, שאומר גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. שהפשט במילה גל עיניי זה לא כמו עד הגל שכתוב אצל יעקב. הקשר היחיד שזה פשוט אותם אותיות, גל. הרבי מהר"ש אומר שעל פי הביאור של אדמו"ר הזקן על עד הגל הזה, אפשר גם כן להסביר שגם הפסוק גל עיניי יתבהר על הגברון. אפשר לחבר את התוכן של הביור שנאמר על הפסוק עד הגל הזה, לחבר את זה לתוכן של הפסוק גל עיניי והביט על נפלאות תורתך, ואנחנו נבין איך זה קשור לל"ג בעומר. פה במאמר הזה בעיקר העריכות תהיה על הפסוק גל עיניי. הביט להסביר איך הגל עיניי קשור במיוחד לל"ג בעומר ולרבי שמעון בר יוחאי. מה? עד 100 פעמים זה בסדר. על פי הידוע שכל העניינים שבתורה הם בתכלית הדיוק, בתורה כל פרט, כל תהליך, כל עניין מאוד מאוד מדויק. אז זה לא רק שאני אומר, ראיתי ביור פנימי על עד הגל הזה, שמתייחס למילה גל, ומזה אני משליך לביור על הפסוק גל עיניי, שגם כתוב את המילה גל. סך הכל מציאתי שני פסוקים שהם דומים, ואחד ירא לשני. אומר, לא, זה שפסוק אחד מוביל אותך בהבנה לפסוק השני, כי גם בתוכן הפנימי של התהליך, זה לא רק שזה אותו תוכן, אלא כדי להגיע למשמעות של זה, אתה צריך קודם כל להתעכב ולהבין את המשמעות של זה. כמו שבתהליך הלמידה הזה מגלה על זה, אז זה הרבה יותר עמוק. התוכן הפנימי של זה מוביל אותך לזה. בלשון המאמר זה כתוב ככה, יש לומר, זה שהעניין דל אגבה עומר שבפסוק גל עיניי, למידים מהעניין דל אגבה עומר שבפסוק עד הגל הזה. איך אנחנו מגיעים לקשר בין שני הפסוקים? אז מה אמרנו? שהביור שיש לנו בפסוק עד הגל הזה מגלה לנו שגם הפסוק גל עיניי קשור לל"ג בעומר. למה זה הולך באופן כזה? הוא כי בכדי לבוא לעניין גל עיניי, כדי להגיע לתוכן שמתבטא בפסוק גל עיניי, הוא על ידי עד הגל הזה. כי אחרת הרב מהרש יכול לדבר על הפסוק גל עיניי ולהסביר מה התוכן של גל עיניי ולמה זה קשור לרש"י, ולמה צריך להביא כסיוע וכחיזוק את המאמר שמדבר על הפסוק עד הגל הזה. זה לא רק כי רוצים להסתמך על בסיס קדום שכבר מדברים על ההקשר של המילה גל לל"ג בעומר, אלא גם בגלל שהתהליך של ההבנה והתהליך של התוכן המתבטא בגל עיניי נשען מבחינת התהליך גם על התוכן שבפסוק הקודם. אז מה אנחנו צריכים להבין? מה התוכן של הפסוק עד הגל הזה? ולמה התוכן ההוא הוא זה שמוביל אותנו למשמעות של הפסוק שלפנינו גל עיניי? והנה, השייכות לפסוק זה לל"ג בעומר, מה הקשר? אנחנו נראים כרגע על הפסוק גל עיניי. וננסה להסתכל על הפסוק הזה לבד, ולנסות להבין, לחשוב, מה הקשר בין הפסוק גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך לל"ג בעומר. אז לא צריך הרבה להתאמץ ולראות שהתוכן של המילים בפסוק הזה בתהילים ממש אומר את עניינו של ל"ג בעומר. למה? כי מה אומר דוד המלך בפסוק? גל עיניי, תגלה, תפתח לי את העיניי, שאני אוכל להביט ולראות את הנפלאות שיש בתורתך. זה מה שקשור לל"ג בעומר ממש. למה? את הלשון. הנה, השייכות בפסוק זה לל"ג בעומר. מה זה ל"ג בעומר? יום הסתלקות דרשב"י. בפשטות, מה הקשר דווקא ליום הזה? הקשר הוא פשוט מאוד. כי עניינו של רשב"י הוא, מה החידוש של רשב"י, מה העניין של רשב"י? הוא שעל ידו היה גילוי דפנימיות התורה. רשב"י גילה את הזוהר, רשב"י גילה את הנפלאות שבתורה. הוא גילה והוריד לעולם את הדברים הנסתרים הללו. כמובן בכמה מקומות, כמו שהדבר מוסבר, במאמרים שמדברים על ל"ג בעומר, שהגילוי דה תורה נגלית, מי גילה לעולם את התורה הגלויה, תורת הנגלה, מי גילה את זה לעולם? שרבינו, היה על ידי משה רבינו. שרבינו הוריד תורה בהר סיני, ועל ידו התגלה ההלכות והעניינים, תורת הנגלה. ואילו הגילוי דה פנימיות התורה, הוא על ידי רשב"י, זה לא שרשבי חידש דבר שלא היה אצל משה רבינו. משה רבינו מדייק למטה בהערה 6, שמובן בפשטות שבמתן תורה שהיה על ידי משה רבינו, ברור שכאשר משה רבינו הביא את התורה בהר סיני, ניתן גם פנימיות התורה. ברור שהכל כבר כלול, יש פתגם ידוע שאומר, הוא מביא את זה למטה בשולי הגיליון, שמתן תורה לא יהיה עוד הפעם. מתן תורה היה פעם אחת, ומתן תורה כולל בתוכו את כל החידושים הכי נפלאים, גם מה שיגלה משיח, שזה יהיה חידושים גדולים ביותר, הכל כבר כלול במתן תורה. אבל משה רבינו הוריד את הכל, הכל כלול, אבל זה לא היה בגלוי. זה היה בהלם, זה היה רק ליחידי סגולה. מי שגילה את זה והוריד את זה באופן שזה יהיה, באופן כתוב ונלמד וידוע, זה היה רשבי. לכן גילוי של פנימיות התורה מתייחס לרשבי, לעומת הגילוי של ניגלד התורה שמתייחס למשה רבינו. עיקר הגילוי היה ביום הסתלקותו. ביום ההסתלקות של רשבי הוא גילה דברים שהוא לא גילה אף פעם, הוא אסף את התלמידים שלו, כמו שהוא מביא כאן מיד מהזוהר, בהידרה, כתוב, קדית בזוהר, כמו שמסופר בהידרה זוטה, שביום הסתלקותו גילה לתלמידיו מילים קדישין, הוא אסף את התלמידים, גילה להם דברים, סודות נפלאים, שלא גילה במשך כל ימי חייו. כל החיים, כל התקופה שהוא למד את התלמידים, לא גילה להם כאלה סודות שהוא גילה להם ביום של ההסתלקות שלו. למה? למה הוא לא גילה את זה קודם? כי הוא בעצמו אמר שהוא פחד. כתוב שם בהידרה. כי העניינים שגילה אז היו עניינים נעלים ביותר, שאפילו רשבי היה מקודם ירא לגלותם. דדחילנה לגלה, כך כתוב בהידרה. פחד לגלות את זה. אז, אבל כשהגיע יום הסתלקותו, זה כמו שאומרים, אם לא עכשיו, אם מתי, אז הוא גילה את הדברים האלה שהוא כל חייו לא רצה לגלות. ועל ידי כתיבת המילים קדישי, על פי הציווי שלו, הוא הרי אמר במפורש באותו מעמד שיכתבו את זה, הוא גם ציווה, רב אבא ישב שם, תלמיד שלו, אמר לו בוא אתה תכתוב מה שאני אומר, הוא רצה שזה ייכתב, ובגלל שזה נכתב, אז זה נשאר, ובמילא נתגלו אחר כך לכל ישראל, יש לנו את זה מודפס בהידרה, מה שרבי שמעון גילה ביום הזה. זאת אומרת שהוא גילה את זה באופן כזה שהוא רצה, שהעולם יקבל את זה, העולם ילמד את זה, ויהיה שייך לזה. ועד שנתגלו באופן די התפרמסון, רשבי אמר שהוא רצה שהתורה שהוא מלמד, יגיע לעם ישראל כמו שמתפרנסים מזה. מה זה מתפרנסים מזה? שיהיה אפשר להבין, אפשר יהיה לחיות מזה, אפשר יהיה כמו אוכל, כן? בהבנה והשגה. זאת אומרת, רשבי גילה דברים שכל חייב הוא פחד לגלות, אבל ביום הסתלקותו הוא גילה והוריד את זה באופן שזה ירד ויהיה שייך לכל אחד ואחד.
בהבנה.
בהבנה, בדיוק. כמו שמפורש, בהבנה והשגה. שגם המשכת גילוי זה, זה שרשבי הוריד לעולם את האפשרות שהחלק הזה בתורה יהיה גלוי לכולם. ולא סתם גלוי לכולם, אלא הוא גם אפשר, הוא גם ביקש, שזה ירד ויהיה באופן ברור ומובן לכל אלה שילמדו את זה, הגילוי לכל ישראל הוא באופן די התפרמסון, אז גם ההמשכה הזו הייתה ביום הסתלקות רשבי, למרות שבאותו יום עדיין לא כל ישראל ידעו את זה. לקח זמן עד שכל ישראל קיבלו את הספרי ההידרה, ועד שיבינו מה כתוב שם, זה עוד זמן עד שזה התגלה בהבנה והשגה, אבל הנתינת כוח, מה אפשר לתהליך הזה, זה שהוא אמר שיכתבו את זה, שזה יישאר. ביום הזה, כל מה שמורגילה באותו יום, הופיע לנו בהידרה.
לא להידרה?
לא, להידרה.
להידרה זוטה. על די כתיבתם של המילים קדישין אז, על פי הציווי שלו. הוא להוסיף, כדי להוסיף, לחדד, לא רק שמסופר לנו שרשבי גילה ביום הזה סודות, אלא אם נדבר בכלל מה קורה ביום הסתלקות של צדיק, כל צדיק, מה יחס ליום הזה, אז יהיה לנו עוד יותר הבנה מה הגדולה של ל"ג בעומר, יום הסתלקותו של רשבי. ולהוסיף, על פי הידוע שביום ההסתלקותו של אדם מתגלה הפנימיות של כל עבודתו שעבד במשך כל ימי חייו. כמו שבתניה באיגרת הקודש לך הוא מביא שביום של צדיק שמסתלק, אז כל העבודה שכל ימיו הוא עבד לגלות בעולם אלוקות ותורה ועבודת השם שלו, ביום הסתלקותו זה בעצם הריכוז של כל מה שהוא עשה כל ימי חייו, והפנימיות של הכל, זה מתנקז ומתרכז ביום הזה. אז אם זה אצל כל צדיק, אנחנו נראים כרגע על רבי שמעון בר יוחאי. אז רבי שמעון בר יוחאי גילה כל חייו פנימיות התורה. ביום הסתלקותו, לא רק כפי שמסופר שהוא גילה סודות, שהוא אמר שהוא פחד כל הזמן לגלות, זה פעם ראשונה שהוא גילה את זה. אלא יתרה מכך, ביום הזה, כל מה שהוא גילה גם קודם, ביום הזה ירד הפנימיות שלו באופן הרבה יותר נעלה. מובן שביום הסתלקות רשב"י נתגלה גם הפנימיות של הסודות שגילה במשך כל ימי חייו. גם הדברים שהוא כבר כן גילה, אבל הוא גילה אותם ברמה שהוא לא פחד לגלות את זה לפני כן, אבל גם הדברים שהוא כבר כן גילה לפני כן, ביום הסתלקותו גם הם קיבלו כוח להתגלות בעולם בפנימיות הרבה יותר גדולה. זה היה ביום הסתלקותו כפשוטו, בפעם הראשונה, מתי שהוא הסתלק. ובכל שנה ושנה, ביום ל"ג בעומר, כל שנה כשהוא מגיע התאריך הזה, חי ואייר, יום ל"ג בעומר, חוזר וניאור הגילוי שהיה בל"ג בעומר בפעם הראשונה. כל שנה, כמו שנאמר הפסוק במגילת אסתר, בימים האלה נזכרים ונעשים, כל שנה כשמגיע אותו תאריך, אז מה שקרה בפעם הראשונה, חוזר על עצמו מחדש, ומתחדש ומתעצם באותו יום. אז כל שנה ל"ג בעומר זה יום, שיש בו גילוי, הורדה ועוצמה של פנימיות התורה של רשב"י. גילוי פנימיות התורה, תורתו של רשב"י. כמובן, אמרנו קודם שמשה רבינו גילה את נגלת התורה, ורשב"י גילה את פנימיות התורה, אז פה הוא מוסיף לא סתם שיש לנו כאן איזה הקבלה בין משה רבינו לרשב"י, שמשה רבינו גילה את תורת הנגלה, ורשב"י גילה את פנימיות התורה, אלא הוא מוסיף כאן עוד איזה הדגש מעניין. כמובן גם המבואה בכמה מקומות, יש מקומות בהרשב"י, ברבי הקודם מביאים, ובל"ג בעומר הוא מתן תורה דפנימיות התורה, שזה ביטוי. קוראים לזה יום מתן תורה. המתן תורה של פנימיות התורה זה ל"ג בעומר, כמו שחג השבועות זה המתן תורה של תורת הנגלה, אז בל"ג בעומר זה המתן תורה של פנימיות התורה. בדוגמת חג השבועות, שהוא זמן מתן תורה בכלל. כל פנימיות התורה, כן, המתן תורה שלו בעיקר זה ביום הזה. למרות שבמתן תורה ודאי שניתן הכל, כמו שאמרנו קודם. ובזה מובן, אז במילא, מה אנחנו רוצים כרגע עם ההקשר הזה, שהרב הוסיף את ההקשר שעושים בין ל"ג בעומר לחג השבועות, להדגיש שזה חוזר על עצמו כל שנה. כמו שכל שנה, כשמגיע ו' סיוון, שזה חג השבועות, אבל אנחנו מציינים את זה בתפילות, בהתנהגות ביום הזה, קריאת התורה של היום הזה. למה? כי ביום הזה זה מחדש, ועוד הפעם יורד לעולם מתן תורה. אז חוזר ונעשה אותו דבר. אז כמו שזה ביחס לחג השבועות, אותו דבר זה ביחס לל"ג בעומר.
נזכיר את פה מפסח, זה ההתחלה של הגילוי מתוך העבר,
אתה מדבר כרגע על ההבדל בין חג השבועות ל"ג בעומר. זה באופן כללי, זה הגילוי הנגלה וזה הפנימיות. ומזה מובן, כמו שמתן תורה בחג השבועות ובכל שנה ושנה, כמו כן מתן תורה בפנימיות התורה בל"ג בעומר, ובכל שנה ושנה. כל שנה ושנה מחדש, יש לנו את המעלה הזו של, אנחנו לא רק מציינים שלפני כך וכך מאות שנים היה הסיפור של רשב"י, אלא כל שנה מחדש, ביום הזה, הדבר הזה קורה עוד הפעם מחדש. וזהו, עכשיו נחזור לנקודה שאיתה התחלנו את המאמר, שהרבי מהרש אומר שאיפה מרומז רשב"י פה בפסוק שהבאנו, גל עיניי, גל זה רשב"י, ל"ג בעומר. וזהו שעניין לגברומר מרומז בפסוק גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. את הקשר בין הפסוק הזה לרשבי הוא מאוד מאוד בולט, מאוד מאוד ברור. מדוע? כי מה מדובר פה בפסוק הזה של הביט הנפלאות מתורתך? מה זה נפלאות מתורתך?
הסודות.
זה הסודות, זה הפלא שבתורה. זה קשור לרשבי, הוא כאילו זה שגילה את זה. כי נפלאות שבתורה הוא פנימיות התורה. פנימיות התורה נקרא נפלאות שבתורה. ולמטה בהערה 15, שכתוב בהקדמה של הרמב"ם לפירוש המשניות, שהביט הנפלאות, מתייחס לביטוי הזה, הביט הנפלאות, זה מה שנאמר בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך. ודבש וחלב הוא מביא מהסכת חגיגה, שאומר, אני אומר את הגמרא, שמה זה דבש וחלב? זה סודות התורה, זה מעשה מרכבה. זאת אומרת, אז רואים שהרמב"ם מחבר בין הפסוק הזה, הביט הנפלאות, לבין המושג של דבש וחלב שיש בתורה, שזה הפנימיות של התורה. אז בעניין גל נפלאות מתורתך, כן, נחזור ללשון של הפסוק שאומר, גל עיניי, הביט הנפלאות מתורתך, שהגל מתחבר לנפלאות, הוא גילוי. גל זה מלשון גילוי. גילוי של מה? נפלאות התורה. פנימיות התורה שנמשך בגל, ל"ג בעומר. זאת אומרת, המילה גל זה לא רק בקשה, אלא גל זה רק גם אמירה. תדע לך שאתה יודע מתי מתגלה נפלאות מתורתך? בגל. מה זה בגל? בל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה היום שבו מתגלה הפנימיות של התורה. מבאר במאמר, והרבי מהרש, אנחנו מביאים הרי את המאמר של הרבי מהרש. אז הרבי מהרש במאמר הזה, מסביר, זה נפלאות שבתורה, זה בנפלאות שבתורה, כשאנחנו מדברים על נפלאות בתורתך, שזה פנימיות התורה, שתי דרגות. נפלאות עצמם, זה לא רק שהתורה מתחלקת לנגלת התורה ופנימיות התורה. גם בנפלאות שבתורתך, גם בפנימיות התורה, זה עצמו מתחלק לשתי בחינות, שתי דרגות. העניין הוא, מהם שתי הדרגות שיש בפנימיות התורה, שהם מרומזים בלשון של הפסוק נפלאות מתורתך. איתה בזוהר, שבתורה יש לבוש, גוף, נשמה ונשמה לנשמה. זוהר עושה הקבלה בין היהודי, בגשמיות או ברוחניות של היהודי, לבין התורה. כמו בגוף האדם יש את הלבוש, יש את הגוף, שהגוף נמצא מאחורי הלבוש. עכשיו אם תלך יותר פנימי, יש את הנשמה. כשהנשמה מתלבשת בגוף, הגוף מתלבש בלבוש. אם תלך עוד יותר פנימי, יש לנשמה את היחידה שבנפש שקוראים לזה נשמה לנשמה. יש את הנשמה לנשמה, את הנשמה, את הגוף ואת הלבוש. אומר הזוהר, שכל ארבעת השלבים הללו שיש אצל היהודי, יש במקביל של זה בתורה. יש בתורה את הלבוש, את הגוף, את הנשמה, את הנשמה לנשמה. כל ארבעת השלבים הללו קיימים בתורה. איפה זה קיים בתורה? זאת אומרת ככה. גל ידי תורה הוא הלבוש. מה זה הלבוש של התורה? הלבוש זה נגלת התורה. לא רק הלבוש, אלא הלבוש והגוף. הלבוש של התורה והגוף של התורה זה נגלת התורה. מה בנגלת התורה, מה מתחלק, מה ההבדל בין הגוף ובין הלבוש? אני אומר שגם הגוף וגם הלבוש שתיהם זה נגלת התורה. מה ההבדל ביניהם? בנגלת התורה יש לנו שתי דברים, יש לנו את הסיפורים. אנחנו יכולים ללמוד תורה ולקרוא את הסיפורים, גם כל חומש בראשית זה סיפורים. יש לנו גם אין יעקב, בקטעים, סיפורים. ויש את ההלכות שבתורה. כמו שהלשון בפרקי אבות, אין גופי תורה. אז יש בתורה, אתה נגלה עצמו, יש חלק שהוא כמו לבוש, ויש חלק שהוא לא הלבוש, הוא הגוף. אז שניהם יחד, הלבוש והגוף, זה הנגלה לתורה, מתחלק לשניים. הלבוש והגוף. ממשיך הזוהר ואומר, שגם החלק הפנימי של התורה, גם הוא מתחלק לשניים. קוראים לזה נשמה, נשמת דאורייתא, ונשמה לא נשמה. גם זה שני חלקים שיש בפנימיות התורה. כן, צריך להבין מה ההבדל ביניהם. והנשמה דתורה, מה זה הנשמה? היא פנימיות התורה. פנימיות התורה עצמה, גם היא מתחלקת לשניים. שנחלקת בכללות לשתי דרגות. מה עם שתי הדרגות שיש בפנימיות התורה? יש רזין דאורייתא. רזין זה נקרא סודות. יש את הסודות של התורה, שזה סאטים, זה החלק הנסתר, הנעלם. סאטים זה לשון כמו סתום, הכוונה היא הוא נעלם ונסתר. זה הסוד של התורה. זה נקרא נשמתה, זה הנשמה. כמו בגשמיות, אתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה את הלבוש שלו, אתה רואה את הגוף שלו, אבל את הנשמה היא נסתרת, היא נעלמת. אתה מבין את הקיום שלה מתוך ההסתכלות על הגוף, אתה מבין שיש בתוכה נשמה שמחיה את הגוף, אבל היא בעצמה נשמה, היא סאטים. אז זה החלק הראשון בפנימיות התורה שנקרא נשמתה, נקרא סאטים. יש חלק יותר עמוק שנקרא רזין דה רזין. רזין דה רזין זה נקרא סודות של הסודות. סטימה דה כל סטימן. הוא נקרא סתום, הוא נקרא נעלם, ביחס לכל המושג נעלם שאתה מכיר, זה נעלם ביחס לכל הנעלמים. זאת אומרת, זה נעלה ונסתר, נער בין ארוך מכל הבחינות הקודמות. קוראים לזה, בזוהר, נשמת לנשמת. הנשמה של הנשמה.
על הבלות של הנשמה.
הנשמה של הנשמה. אז בא הפסוק, שמתאר את הבקשה של דוד המלך, ולפי הביאור הפנימי, זה לא רק בקשה של דוד המלך, אלא זה פסוק שמתאר מה קורה בלג בעומר. מה הכוח שמתגלה בלג בעומר? פסוק אומר שבלג בעומר, גל, זה מלשון לג בעומר, מה קורה בלג בעומר? הביטה נפלאות מתורתך. מה הלשון בפסוק? לא כתוב הביטה פלא שבתורתך. מה כתוב פלא? זה לשון יחיד. אם כתוב נפלאות, לשון רבים. למה הפסוק אומר נפלאות לשון רבים? כי כרגע אנחנו ראינו בזוהר שבפנימיות התורה יש לנו שתי בחינות. בכללות לשניהם קוראים פלא, אבל בפלא עצמו יש רזין ויש רזין דה רזין. יש סאטים ויש סטימה דה כל סטימין. או נשמעת ונשמעת לנשמעת. זה משנה באיזה כינוי ניתן לזה. אז הוא אומר, והבקשה, מה שדוד המלך מבקש, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך, הדגש הוא על המילה נפלאות, ונפלאות זה לשון רבים, אז מהי בעצם הבקשה כאן? איזה חלקים בנפלאות של התורה הוא רוצה שיתגלה אליו? זה מה שקשור ללג ועומר. נפלאות לשון רבים היא שיראה את שתי הדרגות הנפלאות שבתורה. שיהיה גם את הגילוי של רזין, וגם את הגילוי של רזין דה רזין. מה הם הדרגות הללו של, מה ההבדל בין רזין לרזין דה רזין? מה, זה רק פשוט יותר עמוק, עוד יותר סוד, סוד, אז רמות בעומק, מה, איך נגדיר את ההבדל ביניהם? זאת אומרת, בוא נראה איך שזה אצל היהודי. מה ההבדל בין הבחינה שנקראת נשמה, למה שנקרא נשמה לנשמה? מה ההבדל ביניהם? אנחנו יודעים הרי שיש חמש דרגות בנשמה. שלוש דרגות המוכרות בראשי תיבות נרן, נפש, רוח, נשמה. ויש חי, חי בראשי תיבות, חיה, יחידה. יש הבדל מאוד גדול בין נרן לחי. נרן זה כוחות פנימיים. במילא הם גם מוגבלים, מוגדרים. נרן בא לבטא את השכל, את הרגש. כוחות המעשיים, זה נפש, רוח, נשמה. חי, חי היחידה, בא לבטא את הכוחות המקיפים של הנשמה. כוח המקיף הוא כוח הרבה יותר עוצמתי והרבה יותר נעלה, גם אין לו, הוא לא מוגבל באיזשהו כוח, שדווקא זה הכוח שמבטא אותו. נפש מתבטא במעשה, רוח מתבטא ברגש, נשמה מתבטא בשכל. חי היחידה זה כוח מקיף. כוחות מקיפים הם כוחות שכוללים את הכל ומעצימים את הכל. זה משהו אחר, זה לא עוד שניים ברשימה, יש פשוט חמש דרגות. זה שתי עולמות. העולם הראשון מחולק לשלושה, נפש רוח נשמה, אבל אפשר לקרוא לשלושתם ביחד בחינה אחת, כי זה הכוחות הפנימיים. וחיה היחידה, גם הם מתחלקים לשניים, כי יחידה זה בעין ארוך הרבה יותר מעלה מחיה. אבל בכללות, חיה היחידה זה הכוחות המקיפים של הנשמה. זה בעצם שתי הבחינות שיש גם בתורה. נשמת ונשמת די נשמת. שתי בחינות שונות לחלוטין. את הלשון איך הוא אומר את זה, הוא מבאר. מסביר הרי במערש במאמר, הוא אומר, שנשמת, מה זה הנשמה של התורה? כנגד מה זה? מבחינת נרן. זה נרן, זה נפש, רוח, נשמה. הבחינה, הכוחות הפנימיים שיש בנשמה של יהודי. ונשמת לנשמת, מה זה החלק, הנשמה של הנשמה, חלק היותר נעלה, היא בחינת חי. חי זה ראשי דיבות, חיה יחידה. אז זה, שאומרים מפלאות, כוללים את שתיהם. עכשיו אמרנו הרי קודם, בפרק השני, שהבאנו מהאידרא זוטא, שרשב"י אמר שכל ימיו הוא גילה מה שהוא גילה, אבל יש את החלק הזה שהוא פחד לגלות כל הזמן. הגיע ליום הסתלקותו, כמו היום אני אגלה דבר שלא גיליתי אף פעם. אז זאת אומרת, זה ההבדל בין שתי הבחינות. מה שהוא גילה כל הזמן, זה גם היה נפלאות. גם היה סודות. מה שהוא גילה כל הזמן, זה דברים שהם, הוא לא פחד לגלות אותם. ירד מלכתחילה באופן מוגדר יותר. זה נקרא נרן, זה נקרא נשמת. למה זה נשמה, למה זה סאטים? זה סאטים כזה שהוא בקדר הכלים של העולם לקבל. אבל את הדברים שהם נפלאות, הפנימיים, הכוחות המקיפים שמבטא נשמת, אין נשמת, כל חייו הוא פחד לגלות את זה, זה עמוק מדי. אבל כשהגיע יום ל"ג בעומר, אז גם את זה הוא גילה. זה מה שהוא אומר בסיום הקטע. ואולי יש לומר שהעניינים זה פנימיות התורה, שגילה רשב"י במשך כל ימי חייו, משהו גילה כל ימי חייו, זאת אומרת, הוא גילה דברים שהם מוגבלים, שהם בהתלבשות בגוף, נרן, כמו שאמרנו, יש לו לכל בחינה איבר או כוח, איפה הוא מתבטא, שזה יותר אפשר לתפוס אותו ולהגדיר אותו. אז מה שרשב"י גילה כל ימי חייו, הם מבחינת נשמת הדאורייתא, הוא גילה את הנשמה, גילה את הדברים שהם מבחינת סאטים, מבחינת נשמה, זה הוא גילה כל חייו. אבל נשמת לנשמת, זה היה אצלו, אבל הוא לא הוריד את זה לעולם. העולם לא היה כלי לקבל את הדברים הנעלים האלה. מה שקרה ביום ל"ג בעומר, שרשב"י הוריד את הכוח הזה, שהעולם עכשיו יהיה כלי לקבל גם את הדברים האלה, שעד אותו יום לא היה שייך בכלל שהעולם יהיה כלי אליו.
אני חושב, אולי יש למה, זה תוספת של הרבה למה שאני אמרה.
כן, זה תמיד מעשיגים לנו, אולי. הרבה מהרש רק מסביר שיש נפלאות לשון רבים, רזים, רזים, רזים. אני מחבר את זה מה שאמרנו קודם מהאידר. אז משהו גילה כל ימי חייו מבחינת נשמת הדאורייתא. העניינים שגילה ביום הסתלקותו, כמו שראינו קודם, מה שהוא הביא מהאידר, שביום הסתלקותו הוא אמר שהוא רוצה לגלות דברים שלא גילה אף פעם, מבחינת נשמת לנשמת. ושניהם כלולים בביטוי נפלאות מתורתך. מילה אחת, נפלאות, כוללים את שתי הבחינות, שאצל רשב"י זה לקח פרקי זמן אחרים בחיים שלו. אבל היום שמגיע ל"ג בעומר, ביום הזה, אמרנו שכל שנה ושנה זה חוזר על עצמו. כמו חג השבועות, זה מתן תורה מחדש, מתן תורה של פנימיות התורה בל"ג בעומר. אז מה מתגלה ביום הזה? מה נמשך ביום הזה? נפלאות, גם הבחינה מה שהוא גילה כל ימי חייו. כרי הבאנו מהגילת הקודש זך, שכל מה שהוא גילה כל ימי חייו, הכל מתרכז ביום הזה. אז גם מה שהוא גילה כל ימי חייו, הפנימיות של זה מתגלה ביום הזה, ובוודאי מה שהוא הוריד ביום הזה באופן נעלה, אז בוודאי שהוא שייך ליום הזה. שיח הרבי ואומר ככה, עד כאן בעצם הסברנו, למדנו קטע ממאמר של הרבי מהרש, שמחבר את הגל עיניי לל"ג בעומר, והסברנו את הפרטים הכלולים בזה, מה זה נפלאות, כאילו סגרנו עניין. הנה, עכשיו פה אני צריך להיכנס לעומק נוסף נשמעת. הנה ברשימות עצמך צדק לתהילים. עצמך צדק רשם ביורים פנימיים על התהילים.
זה
היהלום. אה, כן? אז עצם הצדק, הוא מביא למטה, או התורה היהלום, אתה ברא 20, מביא את המקור. אז הרב עצם הצדק, שמגיע לפסוק הזה בתהילים, בפרק קוף יוטט, פסוק חי, אז הוא מגיע לפסוק הזה, גל עיניי, כן? זה מעניין, זה פסוק חי, זה יום לגבור, זה בחי בחודש. אז הרבי עצמך צדק שמגיע, אז הרבי עצמך צדק על הפסוק, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, אז מביא מאמר הזוהר הנ"ל, מצטט את אותו קטע בזוהר שהבאנו קודם בתחילת עוד ג', שמה הזוהר אומר? שיש בתורה ארבע בחינות, לבושה וגופה, ונשמעת, ונשמעת לנשמעת. את ארבע הבחינות האלה שהבאנו קודם, שיש בניגלה שניים, לבוש וגוף בניגלה, ונשמעת, ונשמעת לנשמעת, זה בפנימיות. אז הרב עצמו צדק מביא את ארבעת הבחינות הללו בהקשר לפסוק הזה, נפלאות מתורתך. הוא מבאר שהבקשה גל עיניי והביט הנפלאות, מה הכוונה הנפלאות? מה הבקשה הנפלאות? אז הוא אומר שיראה לא רק הלבוש לבד, אלא גם נשמעת. קודם כל הוא מסביר שהבקשה היא שלא נראה רק את הלבוש. הלבוש זה אומר רק את הניגלה.
נראה על הגוף.
כן, אלא נשמעת, זה מה שנראה.
זה
הלבוש.
כן, זה התחיל מהבקשה של דוד המלך.
הוא מסביר מה כלול בבקשה של דוד המלך, שהוא מבקש והביט על נפלאות מתורתך, אז הרב מרש אומר שני דברים. אנחנו עוד מעט נתעמק בדבריו. דבר ראשון הוא אומר, שמה כלול בבקשה והביט על נפלאות? שנראה את הנפלאות ולא רק את הלבוש. היינו מביא את הזוהר שיש לבוש ויש גוף, נשמעת, 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 אז הוא לוקח את שתי הקצוות. שנראה את הנשמה ולא רק את הלבוש. לבוש זה החלק הכי תחתון, ונשמה זה החלק התחתון בחלק הנעלה. זאת אומרת שיהיה לא רק את הלבוש, אלא גם את הנשמה. ובהמשך העניין, מביא פירוש השלה. אחר כך הוא מביא את מה שהשלה מסביר. מה השלה אומר? אחורה משהו אחר. מה השלה אומר? דבית הנפלאות, מה זה?
מצוות.
הוא כוונת המצוות. שאנחנו נוכל להביט, דהיינו, נוכל לראות, נוכל להבין, נוכל להתחבר לכוונות שיש במצוות. העומק שיש במצוות. זה כאילו יוצא עוד פירוש. נראה מה הקשר פה בין הדברים. אבל הוא מביא, השלה אומר שזה על כוונת המצוות. זאת אומרת, בתחילה הוא אומר שהכוונה היא לנשמה של התורה. השלה אומר שהכוונה, שהמשמעות בנפלאות זה הכוונה של המצוות. לאחרי שמביא פירוש השלה, אחרי שהוא מביא שם מה שהשלה אומר, שנפלאות הכוונה היא לכוונה של המצוות, ממשיך לבאר שנפלאות הוא פנימיות התורה, נשמת הדאורייתא. אז הוא חוזר חזרה למה שהוא בעצמו אמר. דיינו, יוצא דבר מעניין. הוא מתחיל להסביר שנפלאות הכוונה היא פנימיות התורה. עובר פתאום לדברי השלה, שנפלאות מה זה? הכוונות של המצוות. חוזר חזרה למה שהוא אמר, שמה זה נפלאות? פנימיות התורה, נשמת התורה. רבי שואל שאלה מאוד פשוטה. אם קוראים את הקטע של דברי הרבי עצמך צדק והשקופה מלמעלה, בלי להתעמק, זה נראה מאוד מוזר. אתה מתחיל לדבר על משהו מסוים, עובר פתאום להביא מפירוש של השלה, ואז אתה חוזר להשלים את מה שאתה אמרת. לכאורה, היית קודם, צריך קודם להשלים עד הסוף את מה שאתה אומר, שנפלאות זה נשמעת דאורייתא, ואז אפשר להגיד, ויש עוד פירוש, שהשלה אומר שזה כוונת המצוות. ואז צריך לראות מה הקשר בין שני הפירושים. אבל לשלב את הפירוש של השלה ממש בתוך ובאמצע הפירוש שלו, זה קצת לא מובן מה סדר הדברים פה, מה איך זה עובד. נראה את הלשון של השאלה. צריך להבין. כדי לכאורה, היה צריך תחילה לסיים ביור הפירוש שנפלאות ונשמעת דאורייתא. קודם כל היה צריך הרי בצמח צדק להשלים את מה שהוא התחיל, שמה זה נפלאות, זה הנשמה של התורה. ולאחרי זה, אחרי שהוא יסיים את הביור שהוא הביא, שנפלאות זה הנשמה של התורה, אחרי זה להביא עוד פירוש. מה היה עוד פירוש של השלט? זה נפלאות, הוא כוונת המצוות. ומזה שמביא פירוש זה, באמצע הביור שנפלאות הוא נשמת דאורייתא, הוא מביא את הפירוש של השלט, באמצע שהוא מסביר שנפלאות זה הולך על נשמת הדאורייתא, ובאמצע, בתוך הדברים, חשוב להביא שהשלט אומר שזה הולך על כוונות המצוות. כאילו, למה הוא כאילו יוצא לעניין אחר, חוזר חזרה, מה? ברור שזה לא סתם, כן? ברור לנו מה שמה, שהפירוש שנפלאות הוא כוונת המצוות. וזה מה שמה, שמה שהשלה אומר, נוגע לנו בהבנה למה שהוא רוצה להגיד. מה שהרב עצמו צדק רוצה לומר, שמה זה נפלאות? פנימיות התורה. אבל כדי להבין את זה, חייבים לצטט את מה שהשלה אומר. זה מוסיף לנו הבנה. נוגע לביור והבנת הפירוש, דאבית הנפלאות הוא שיראה נשמת הדאורייתא. צריך להבין מה הקשר. למה הביור של השלה מוסיף הבנה לביור שלה. וככה. יובן זה כדי להבין מה בדיוק. כדי להבין מה בדיוק אומר הרב עצמך צדק. כדי להבין את הפירוש שלו. אחר כך נראה איך שהפירוש שלו משלים לנו את כל ההבנה בגל עיניי, הכל משתלב יחד. כדי להבין את זה, נתעכב רגע להסביר חלק של הפסוק שלא כל כך נגענו בו בהבנה עמוקה, נגענו בו רק בצד הרמז. עד עכשיו שדיברנו על החלק הראשון של הפסוק, שכתוב גל, גל עיניי, אז הדבר היחיד שהדגשנו על הגל, זה רק שזה אותיות לג, לג בעומר, אבל בואו נתעמק קצת בהבנת המילים גל עיניי. להבין את הסגנון הזה, גל עיניי, וכשנתעמק בסגנון הזה, נבין את כל הרצף של הפסוק בצורה יותר עמוקה. כיוון זה בהקדים מה שכתוב גל עיניי. כשאומרים גל עיניי, מה אתה מבין מזה? שיש כאן משהו מסוים שקיים נניח בחדר. הוא קיים... ובעצם באופן רגיל הייתי אמור לראות את זה, ומשום מה יש לו בן אדם מה שנקרא קטרק, יש לו על העיניים מסך, ואז הוא בא ואומר, ריבונו שלנו, תעשה לי טובה, תוריד לי גל עיניי, תוריד לי את המסך שיש לי על העיניים, ואז אוטומטית אני אראה את מה שקיים. רבי שואל, לכאורה הדברים הפנימיים של התורה, איך הוא קרא לזה קודם? סתים. הדברים העוד יותר פנימיים זה סתים, סתימה דה כל סתים. זאת אומרת שהדברים האלה הם לא גלויים כי לנו העיניים סגורות, או כי הם ברמה שלא שייכים לגילוי. דברים עמוקים. הם נסתרים. זה שיפתח לך העיניים, אז לכאורה הבקשה הייתה צריכה להיות שהם יפתחו. לא רק הבעיה אצלך. נראה את הלשון בשאלה במאמר. אומרים לך. זה לכאורה. כיוון שהסיבה לזה, שעל דרך הרגיל אין רואים את הנפלאות התורה, בוא נראה את המהלך. מה הסיבה שלא רואים את הנפלאות? מה הסיבה שאדם באופן טבעי לומד פסוק בחומש, הוא לא רואה ישר את העומק הכי עמוק. למה? הוא לא מצד החיסרון דה הקהילים. זה לא רק בגלל שאתה לא מצליח כי יש לך חושך על העיניים שלך. עובדה שאחרי שיסבירו לך את זה בכמה דקות, אתה מבין. סימן שיש לך יכולת להבין את זה. אז למה אתה לא רואה את זה ישר? למה אתה צריך שיבוא איזה כוח מיוחד שיוריד את זה לעולם ותוכל ללמוד את זה? אלא לפי שהנפלאות הם מחוסים ונעלמים. הנפלאות הם מצד עצמם, הם באלם. יש באלם הזה שתי סוגי אלם. יש מה שנקרא אלם ששייך לגילוי, יש אלם שמצד עצמו לא שייך לגילוי וצריך כוח מיוחד לגלות את זה, אבל החיסרון, לא יודע אם אפשר לקרוא חיסרון, המצב של העלם הוא לא מצדך, כי הדבר הוא בעלם. כמו שנגיד שעוד לא הגיע הזמן, ניקח את תלמידי רשב"י, בני שרשב"י גילה את זה. היו לו תלמידים, לא אנשים פשוטים, הוא בא על תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, ואף אחד מהם לא ידע את הסודות האלה עד היום שהוא גילה את הסודות. למה אף אחד מהם לא ידע? איך חסר להם בכלים? כי הדבר הזה לא היה בגדר גילוי. הדברים האלה הם נעלמים, למה? לא בגלל שהם היו בראש מצומצם וחוסר יכולת לראות, אלא כי הם מצד עצמם הם נסתרים במהות שלהם. לפי שהנפלאות הם מכוסים ונעלמים. ונדלג רגע לסוגריים המרובעות, עוד רגע נחזור לזה. אבל היא לבקש, אז אם כך, מה הייתה צריכה להיות הבקשה של דוד המלך? שהקדוש ברוך הוא יגלה את הנפלאות התורה. היה צריך לבקש, תגלה את הנפלאות. לא לדבר עלינו, נגיד גל עיניי והביטה, לא לדבר עליך שאתה, אלא תגיד, ריבונו של עולם, תגלה את הנפלאות. את הנפלאות, דבר עליהם, שהם יתגלו. אל דבר עליך שאתה זה שיורידו לך את המחסום. זה שיוריד לך את המחסום זה לא מספיק. צריך שיוריד את המחסום שלהם מצד עצמם.
עכשיו, אני שמה בלי מפתור של הגוף גם לא הייתה
יכולה. הנה, בדיוק, זה הסוגריים עכשיו יוסיף את התוספת הזו. זה הסוגריים שדילגתי, נחזור לזה עכשיו. ויש לומר, שהאלם דבחינת נשמת הדאורייתא, למה החלק הזה שנקרא נשמת הדאורייתא, הוא נמצא באלם, ומפני שהיא מלובשת באגוב דה תורה. הנשמה, למה לא רואים את הנשמה? כי הנשמה היא מלובשת בתוך הגוף. כן? היא מלובשת בתוך הגוף. ולכן, אם הגוף מסתיר עליה, גליה דה תורה. הגליה דה תורה, אמרנו קודם, נקרא הגוף. והגוף מסתיר על הנשמה.
הלבוש
והגוף ביחד, כן? שמעלים על הנשמה. והאלם, זאת אומרת ככה, הדרגה שנקראת נשמעת, למה היא באלם? כי יש מישהו שמעלים עליה. יש נשמעת, נשמעת, מישהו מעלים עליה. מי מעלים עליה? הגוף. הגוף, הלבוש, כן? והאלם זה בחינת נשמעת לנשמעת דאורייתא הוא. למה הנפלאות הפנימיים יותר? למה הם נמצאים באלם? יש משהו שמסתיר עליהם? היא לא שהיא מלובשת באיזה דבר שמעלים עליה, אלא שמצד עצמה היא באלם. זה אלם שלמעלה מגילוי. יש אלם שפשוט מישהו מסתיר עליך. ויש דבר שהוא פשוט לא שייך להתגלות. זה לא בגלל שמישהו מפריע לי, לא שמישהו מכסה אותו. הוא פשוט לא שייך לגלות אותו. אז אם ככה, החוסר גילוי שלהם הוא לא בעיה להוריד את המכסה. אלא צריך שהקדוש ברוך הוא יפעל שהדבר מצד עצמו יפסיק להיות דבר שמוסתר במהות שלו וייתן לו אופציה להתגלות. אז מה היה צריך להיות הבקשה שכתוב בתהילים? לא גל עיניי לייחס את הבקשה אליו, אלא הרינו מביא למטה בהערה 22 את הפסוק שכתוב במיכה, הרינו נפלאות. דבר עליך, תראה לנו את הנפלאות. זה היה לה צריך להיות על השם. שהקדוש ברוך הוא יראה את הנפלאות. ומהי הבקשה? גל עיניי. שהקדוש ברוך הוא יפקח את עיניו. כשהבקשה היא גל עיניי, זה אומר כאילו הדבר מצד עצמו הוא בגדר גילוי. כל הבעיה היא שלנו. אבל אנחנו יודעים שהדבר הוא לא בגדר גילוי. נקודת הביור בזה. נקודת הביור למה הבקשה היא גל עיניי. מה הנקודה בגל עיניי? הבקשה גל עיניי לא אומרת כמו שאנחנו חושבים כרגע במבט ראשון, שאומרים לקדוש ברוך הוא, תוריד את הבעיה שלי, כי הדבר הזה הוא אוטומטית מתגלה. גל עיניים מכיל משהו הרבה יותר עמוק. גל עיניים אומר, ריבונו של עולם, כמו שנראה מיד, אני מבקש ממך שהתגלות הדברים הנסתרים לא יהיו רק כי אתה גילית אותם. אתה תעשה איזה נס ותגלה אותם. תפעל שגם זה יחדור לעיניים שלי, שזה יחדור לכלים שלי. שזה יהיה פנימי אצלי, שאני אוכל להתחבר לזה בפנימיות שלי. כי כשקורה נניח נס, שאתה רואה נס, אתה עומד משתומם, אתה אומר, אני ראיתי את הנס, אבל אין לי שום תפיסה בזה. אין מילים. הנפלאות האלה של התורה, אם היו, הקדוש ברוך הוא היה מגלה אותם, היינו עומדים, ולא היינו יכולים להיות כלים להבין אותם, להתחבר אליהם, כי הם באמת דברים שלמעלה מתפיסה. הבקשה גל עיניי, זה לא עיקר הנקודה שיגרום לדבר להתגלות, לא מדבר על התהליך, זה בקשה של היהודי, תגרום שהדבר, ההתגלות שלו תהיה באופן שעיניי גם כן יוכל להבין את זה. עכשיו נראה, אחרי שאתם מבינים את התהליך, נקרא את זה לשום בפני. לא, נקודת הביאור בזה, כדי להבין את התוכן של הבקשה גל עיניי, על פי מדעית במדרש. המדרש הידוע, המדרש מפורסם, שמדבר על החידוש של מתן תורה. המדרש אומר, משל למלך, שגזר ואמר, בני רומי לא ירדו לסוריה, ובני סוריה לא יעלו לרומי. אז שהמלך עשה כזו גזירה, אין פספורט, אין מעבר מסוריה לרומי, לא, אי אפשר לרדת, אי אפשר לעלות, אז זהו, כל בני מדינה יישו במקומם ולא יכולים להתחבר. מה הנמשל? העליונים והתחתונים. רומי זה רוממות, זה למעלה, וסוריה זה התחתונים. כך, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, גזר ואמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חילק בין העליונים לתחתונים, באופן שאין חיבור ביניהם. אי אפשר אתה לא יכול להוריד לעולם הגשמי עניינים רוחניים. אתה רוצה רוחניות, אתה צריך להיות בגן עדן. אתה רוצה להיות בעולם הזה זה גשמי. אין חיבור בין הדבר. כשביקש ליתן התורה, הרי מתן תורה, אמרנו את זה כבר במאמר אחר, שמתן תורה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם ישתנה והאלוקות תחדור למטה, כן, אמרנו את זה במאמר ארוך, אז פה אמור להיות עכשיו חידוש. מה אמור לקרוא עכשיו? שגם בעולם הזה, הגשמי, תוכל להתחבר לעליון, כן? שביקש ליתן התורה, ביטל הגזרה. אז הקדוש ברוך הוא בעצם, מתן תורה, ביטל את הגזרה, ביטל את הנתק. הקיים מאז בריאת העולם בין עליונים לתחתונים, ואמר, התחתונים יעלו לעליונים, והעליונים ירדו לתחתונים. היינו התחתון, היהודי הגשמי, החפץ הגשמי, יוכל להתעדן ולהיות עליון. מצד שני, העליון, הרוחני, האלוקי, ירד ויתלבש בתחתון עד שיהיה חפצה של מצווה. יהיה חיבור מושלם בין שני הקצוות. והקדוש ברוך אומר, ואני המתחיל. היינו בתהליך הזה של חיבור עליונים ותחתונים, הקדוש ברוך הוא מתחיל. היינו קודם כל העליונים ירדו למטה, ואז ייתן את הכוח שהתחתונים יעלו. שנאמר, איפה רואים שהקדוש ברוך הוא התחיל? פסוק אומר, וירד הוויה על הר סיני. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא ירד מלמעלה למטה. היינו אפשר לאלוקות להתחבר לעולם הגשמי, ואז הוא כתיב, אחר כך בא בפסוק שמתאר את הצד השני, ולמשה אמר, עלה אל הוויה. משה מייצג את התחתון, שעלה אל הוויה, שהתחתונים יעלו למעלה. אבל, לכאורה, יש כאן איזשהו משהו לא מובן במדרש. בסדר הדברים, אנחנו רגילים שהכל מסודר והכל מדויק. מה אומר המדרש? שהקדוש ברוך הוא ביקש להיתן לתורה, ביטל הגזרה ואמר, מה הוא אמר? מה לשום המדרש? תחתונים, יעלו לעליונים. אז קודם כל הוא מדבר על החלק של התחתון שעולה למעלה. ואז הוא אומר, והעליונים ידעו לתחתונים. זאת אומרת, כשהוא מדבר על התהליך, מה הוא רוצה שיקרה, ומה הוא מזכיר קודם? שתחתון יעלה והעליון ירד. ומיד אחר כך מה הוא אומר? ואני המתחיל, ואיך זה יהיה הסדר? קודם כל העליון. למה המדרש לא שומר על אחידות בתהליך, לכל אורך הדברים? היה צריך כל הזמן להגיד אותו דבר, שהקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה, ואמר העליונים ירדו, התחתונים יעלו, ואני המתחיל. דיינו, כשאתה אומר מה הולך לקרות, אתה אומר איך זה קורה, שזה יישאר באותו סדר. זה רבי שואל.
תגיד שקי.
אתה אוקיי? הוא מבואר במקום אחר. אז העניין הזה מבואר, רבי בלקוטי שיחות, ואתה שואל את השאלה הזו, הוא מביא כאן ציטוט מקטע שמבואר בלקוטי שיחות, דעתם שאומר התחתונים יעלו לעליונים לפני והעליונים ירדו לתחתונים, הסיבה למה המדרש כשהוא מדבר מה הולך להיות השינוי. אז הוא קודם כל מזכיר את הנקודה של התחתונים יעלו. לפני העליונים ירדו. אף, אפילו שבתהליך בשטח מה היה הסדר, הפוך.
אני מתחיל לדעת את כיום,
כדי שבוע המלך,
רומי
בסוריה, לא רומי. אבל אם אנחנו מדברים על הדרגה הזו שרוצים שהיא נקראת רומי, נורים על זה, מה היה התהליך? הרי קודם התהליך היה שהעליון ירד. וירד הבעיה.
זה
נהיה מתחיל. אחר כך היה למשה אמר עליה. אז למה הוא לא אומר לפני זה גם אותו דבר? אף שירידת העליונים למטה הייתה קודם, אני המתחיל. אז הסיבה היא מאוד פשוטה. נכון שהסדר והתוכנית בפועל בשטח היה שקודם כל ואני המתחיל. זה היה הסדר. אבל מה המטרה הסופית של כל העניין? לאן בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה להגיע? מה המטרה? שהתחתון יעלה למעלה. אז נכון, כדי שזה יקרה, יש איזה תהליך מקדים. אבל כשהמדרש אומר, ביטל הגזירה ואמר, התחתונים יעלו לעליונים, הוא אומר מיד, ביטל את הגזירה ומה המטרה? שהתחתון יעלה למעלה. זה המטרה. איך זה קורה? ואני המתחיל, ובסוף זה קורה. אבל מה... קודם כל אתה אומר מטרה, מה המטרה בעניין? הוא כי תכלית הכוונה למתן תורה הוא תחתונים, מה זה נקרא תחתונים? לכאורה אפשר, בוא ננתח את זה. לכאורה אם שני אנשים עומדים, אחד עומד בראש ההר ואחד עומד למטה. זאת אומרת צריך להפגיש ביניהם. אז מה זה משנה אם ההוא ירד או שהשני יעלה? יש לנו מטרה שהם ייפגשו. אז מה זה משנה מי יעשה את הצד? מה זה שאלה של כבוד? מי יתקפל ראשון? הרי זה עניין מהותי ותוכני, אם אומרים העליון יורד לתחתון יעלה. מה ההבדל?
יש לזה
כוונה. יש לזה, ההבדל הוא כזה. כשאומרים העליון ירד, מה זה אומר? שזה לא שייך אליך. כל הזמן אתה מרגיש, יש כאן איזה משהו עליון שירד אליי, אבל זה לא אני. אני תחתון, ועכשיו קיבלתי הערה מהעליון, אבל אני לא השתניתי באמת. מה זה נקרא התחתון יעלה? שהתחתון משתנה, התחתון מצידו, מהמקום שלו, מתעלה. זה לא רק שאלה טכנית מי בא למי, אבל המסקנה היא אותו מסקנה, זה שינוי מהותי. אם קורה רק העליונים ירדו, העולם עדיין לא נהיה כלי לאלוקות. התחתונים יעלו, זה אומר שהתחתון נהיה כלי לאלוקות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כשאני בא לבטל את הגזירה, מה המטרה? מה היעד? שהתחתונים יעלו לעליונים. זה המטרה. רק איך זה יקרה? אז כמו הסדר של תלמיד בכיתה, שאתה רוצה ללמד אותו סוגיה. אז נכון שהמטרה הסופית שלך, שהוא ידע לבד לפתוח דעות גמרא, ידע לבד ללמוד, ידע לבד להבין, זה המטרה שלך. אבל כדי להביא את הילד למטרה הזו, אז יש תהליך. בהתחלה אתה מלמד אותו, ואתה מדריך אותו, ואתה הולך איתו יד ביד, והולך איתו שורה שורה. אחר כך, לאט לאט, הוא התחיל לקלוט את הכיוון החשיבה, ובסוף הוא אומר, אני כבר מסתדר לבד, אני יכול לבד לעלות. אז הוא חייב את הקביים בתחילה כדי להצליח, וכשהוא מגיע למצב שהוא אומר, אני לבד יכול, אז המורה אומר, ברוך השם, זו הייתה המטרה שלי, שהוא ידע לבד לפתוח את הגמרא, שהוא לא יהיה תלותי כל הזמן באמירה של המורה אצלו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, המטרה שלי שהתחתון יעלה, אבל כדי ליצור את זה, צריך לרדת, לעזור לו.
נתינת כוח.
נתינת כוח, בדיוק. כי תחליט, הכוונה דמתן תורה הוא התחתונים יעלו לעליונים. מה הפשט של המילים האלה? זאת אומרת, בסוגריים, שיהיו כלי לגילוי אלוקות. שהתחתון עולה פירושו שהוא נהיה כלי לזה, הוא נהיה שייך לזה, נהיה שלו. ויתירה מזה, לא רק שהוא נהיה כלי לזה, שגם המשכת הגילוי בהם תהיה מצד עניינם ועל די עבודתם. הם יעשו את זה, הם יפעלו את זה, הם ורק הם, הכל תלוי בהם. זאת אומרת, זה לא קיבלנו מתנות. לא קיבלנו מתנות. עבדנו, השגנו, זה שלנו, זה אחרת לגמרי מאשר נעמה דה כיסופה. אז המטרה היא שזה יהיה מצד התחתון. אלא שבכדי שיוכל להיות עליית התחתונים למעלה, כדי לאפשר את המצב האידיאלי הזה, שהתחתון יתעלה, מה צריך לקרוא בשביל התהליך הזה? הוא על ידי ירידת העליונים למטה, שיהיה התחלה, הנתינת כוח על עליית התחתונים למעלה. חייב להיות קודם כל איזה דחף, איזה פוש, שהעליון יורד ונותן לתחתון להרגיש, אל תדאג, הנה, אתה רואה, אתה יכול, אתה מסוגל, אתה נותן לו את זה אומנם בהתחלה עם עזרה, אבל אתה נותן לו את הכוח שאחר כך הוא יוכל בכוחות עצמו. על דרך זה אותו רעיון שכתוב במדרש על מתן תורה. הרי אמרנו קודם באות ב' שחג השבועות ולג בעומר יש ביניהם צד משותף. משה רבינו ורשב"י יש ביניהם צד משותף. אז כל מה שאנחנו מוצאים בחג השבועות של מתן תורה, אנחנו בעצם מוצאים אותו דבר גם בלג בעומר. מה מצאנו עד כאן בחג השבועות במתן תורה? את התהליך הזה של העניינים ירדו, כדי לתת כוח לתחתון לעלות. המדרש מספר מה היה בחג השבועות במתן תורה ומה קורה כל שנה. הרעיון הזה קיים גם בלג בעומר. הרעיון הזה של נתינת כוח מלמעלה, כדי שבסופו של דבר התחתון יהיה כלי ויעלה ויהיה לבד שייך לעניין. על דרך זה הוא במתן תורה, זה פנימיות התורה שבלג בעומר. שהכוונה בביטול הגזירה והמחיצה בין עליונים ותחתונים. בנוגע לפנימיות התורה היא, גם בפנימיות התורה אותו דבר, צריך שיהיה הורדת המחיצות, הורדת הגזירה. עד שהתגלה פנימיות התורה, גם היה מלך שגזר גזירה, שלא יהיה חיבור, זה יישאר נפלאות.
היה
עד לג בעומר הראשון, ודאי, היה הגזירה. ומה המטרה בביטול הגזירה הזו? בדיוק כמו במתן תורה של תורת הנגלה. שהגילוי זה פנימיות התורה שנמשך לאדם, מה המטרה? שזה יהיה באופן של התחתונים יעלו. זה הרי המטרה. כמו שהצברנו בניגלה, במדרש, מה אומר, מה המטרה? המטרה? לא רק שיהיה חיבור סתם ביניהם, אלא המטרה היא שהתחתונים יעלו לעניינים. זה המטרה, נכון? שזה יהיה גם מצד האדם. על פי זה נבין את הפסוק על עיניי. הפסוק על עיניי אומר, לא התהליך איך זה קורה, אלא מה המטרה? מה המטרה בגילוי של נפלאות מתורתך?
שאני
שיהיה גל עיניי, שהתחתונים יעלו לעניינים. לכן הבקשה מדברת על עיניי, על התחתון, על האדם. הוא אומר גל עיניי, למה? נכון שצריך להיות כאן איזה נתינת כוח מלמעלה של הבית הנפלאות, של הרנו נפלאות. צריך לבוא רשב"י שמגלה את זה. ודאי, זה חייב לבוא באופן שהעליון יורד. אבל מה המטרה הסופית?
שאני
אהיה כלי. שאתה תהיה כלי. לכן הפסוק אומר גל עיניי. בדיוק כמו שהמדרש מתחיל במילים שהתחתונים יעלו לעניינים, אז גם הפסוק מתחיל במילים גל עיניי, זה אותו רעיון, אותו דבר. וזהו, גל עיניי והביט הנפלאות בתורתך. שמה הבקשה בגל עיניי? שהקדוש ברוך הוא יפקח את עיני האדם ויראה את הנפלאות שבתורה, לא רק על ידי שהנפלאות יהיו בגילוי. זה רק שאנחנו אומרים, רבנו שלנו, תעשה איזה משהו שהנפלאות יתגלו. כי לעשות משהו שהנפלאות יתגלו, הם יכולים להתגלות, אבל אנחנו לא נהיה כלים לזה. עיקר הבקשה היא, אלא שזה יהיה גם מצד עניינו של האדם, שאנחנו נעלה למעלה, שאנחנו נהיה כלים לזה. כן, אז יוצא ששאלנו הרי בתחילת פרק ד' שאלה, מה זה גל עיניים? מה, תבקש על העניין. זה במכוון מבקשים גל עיניי, כי זה המטרה. ברור שהתהליך צריך לקרוא, שהקדוש ברוך הוא יחליט שהנפלאות שייכים לגילוי. אז יש תהליך, ואני המתחיל, אבל היד, זה הגל עיניי, זה היד של כל העניין.
מה קשור גל עיניי שאני אהיה כלי?
עיניי, אתה מדבר על העיניים שלך? גל עיניי. אתה לא מדבר על הדבר, אתה מדבר עליך. אתה מדבר, ריבונו של עולם, תגרום שאני כתחתון, העיניים שלי יפתחו.
גל עיניי זה כאילו שיהיה לי דעת מספיקה.
שיהיה לי דעת, שיהיה לי הבנה, שאני יעלה, כן, זה התחתון יעלה למעלה.
למה זה לא מלכתחילה ככה? למה צריך לחכות ללג הזה?
כמו שתשאל, אותו שאלה תשאל על מתן תורה. למה לא מלכתחילה העולם נברא עם תורה למטה בגילוי? למה צריך לחכות 2,000 שנה, 2,000, בית אלפים, תף ומחת שנה? יש תהליך.
הנקודה של הלג דווקא שהיא הפתיחה.
זה הנקודה של מתן תורה. זה כמו שחג השבועות היה היום, הירד השם על הר סיני, היה היום לג בעומר, והירד רשב"י, והוריד את פנימיות התורה, וגילה את זה, ואמר רבי אבא יכתוב. ענה נפשי כתבית יעבית שהיה במתן תורה, ורבי אבא יכתוב, זה היה בבית רזותה. זה אותו דבר, זה קרה, הגיע היום הזה שהקדוש ברוך הוא החליט שפנימיות התורה יורד לעולם. זה קרה, חי באייר, של לג בעומר באותה שנה. נראה את הסיום של פרק ד' לפחות. על פי זה יש לבאר... על פי זה יש לבאר מה שכתוב במאמר, על פי זה נבין מה שכתוב במאמר של הרבי מהרש, שהוא בעצם הבסיס של של המאמר הזה. הרבי מרש אומר שמה, לפירוש גל עיניי והבית הנפלאות מתורתך, מתורתך, אז הרבי מרש מדייק, מה זה מתורתך? תכלכרה, דוד המלך, יכול להגיד בפסוק, גל עיניי והבית הנפלאות, מתורתך. לא כתוב הבית הנפלאות של תורתך. הבית הנפלאות, איפה נראה את הנפלאות? מתורתך, מתוך התורה. מה הדגש כאן? מה הדבר מעניין? שראיית הנפלאות את תורה, הבקשה לראות את הנפלאות, ואמרנו, מה זה נפלאות? זה כולל בתוכו נפלאות לשון רבים. זה כולל נשמעת דאורייתא, ונשמעת לנשמעת. איפה זה יהיה? תהיה מתורתך, מתורה הנגלית. זאת אומרת, לא שיהיה לנו, סיימנו ללמוד נגלה, עכשיו בואו נעבור, עכשיו ללמדים נשמה. מה הקשר בין הנשמה לנגלה? אין קשר, זה עוד חלק. הוא אומר, לא, שזה יהיה ברמה כזו שבתוך תורתך הנגלית, נראה בתוכו את הנפלאות. ולכאורה, הרי העיקר הוא שיראה את הנפלאות, הנפלאות לתורה. אם המטרה שלך לגלות את הסודות, מה זה משנה לך אם זה יהיה מתורתך בתוך זה, או שזה יהיה כיחידה נפרדת, מה זה משנה לך, למה הדגש הוא שזה יהיה בתוך הניגלה תראה את הפנימיות? ומהו היתרון בזה שיראה אותם על ידי העניינים שבגל ידי תורה? למה הרבי מהרש מדגיש שהבקשה היא שנוכל נלמד ניגלה, ובתוך הניגלה אנחנו נראה את העומק. מה הדגש כאן? אז עכשיו זה מובן, בדיוק כמו שדיברנו קודם, בגל עיניי. מה זה גל עיניי אמרנו? שמתוך עיניי, מתוך הגוף שלך, מתוך אחת אתה תראה את זה. אותו דבר גם בתורה, שבתוך הגוף של התורה, מה זה הגוף של התורה? הניגלה זה תורה. בתוך הגוף של התורה תראה את הנשמה. זה לא, כי אם אתה תראה את הנשמה כדבר בפני עצמו, זה יהיה, וירד השם על הר סיני. מה זה כזה? זה העליונים ירדו למטה. אנחנו רוצים הרי שיהיה התחתונים יעלו. שהגוף יעלה, שהתחתון יעלה, שהניגלה יעלה. אז זה, שזה לא יהיה מנותק, אלא שבתוך הניגלה תראה את הכל. נראה את הלשון. יש לומר הביאור בזה, שכל העניינים שבעולם ושבאדם, התחלתם הוא בתורה. אם אתה רוצה שיהיה גל עיניי, אתה רוצה שבעולם זה יהיה, שהתחתון בעולם יעלה, קודם כל אתה חייב לקרוא בתורה, בגוף של התורה. אחרי שזה יקרה בגוף של התורה, זה יהיה גם בגוף של היהודי. מה זה נקרא שזה יהיה בגוף של התורה? שבניגלה דה תורה תראה את הסוד, אז בסוף גם בעיניים הגשמיות תראה את הסוד. לכן על ידי שראיית הנפלאות דה תורה דה האדם, היא על ידי עניינים אלה שבגל ידה תורה. זאת אומרת, אם הבן אדם יראה את הנפלאות בתוך הגליה, היינו יראה את הנשמת הדאורייתא, ונשמת הדה נשמת, איפה הוא יראה את זה? בתוך הלבוש ובתוך הגוף. היינו שהגוף והלבוש דה תורה עצמו מגלה את הנשמה והנשמה לנשמה דה תורה. הגוף של התורה יצק לך, אתה תלמד בראשית ברא אלוקים, הפסוק הזה עצמו יצק לך, אתה יודע מה קורה פה? אתה יודע איזה עוצמה? מתוך הפסוק תראה את זה, מתוך הניגלה תראה את זה, מתוך הסיפורים של התורה תראה את זה. אז זה יגרום לכך שיהיה גם שינוי כללי בכל היחס שלנו, של האדם לתורה. על ידי זה נעשה, על דרך זה גם באדם העוסק בתורה. זה יהיה הגל עיניי. וזה שרואה את הנפלאות, את תורה, זה לא יהיה בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה איזה נס וגילה, הרינו נפלאות. אלא האדם יוכל לבוא ולהגיד, אני רואה את זה. אני מרגיש את זה. זה גל עיניי. זה אחרת לגמרי. זה התחתונים יעלו לעליונים. הוא גם מצד עניינו די האדם. לכן יוצא שהפסוק מתחילתו ועד סופו אומר את אותו רעיון. גל עיניי, מתורתך זה אותו דבר. אגבה מתורתך הוא מדבר על הגוף של התורה, ועל עיניי הוא מדבר על הגוף של האדם. הוא אומר, גל עיניי, איך זה יהיה בגוף של האדם? כשיהיה הביט הנפלאות מתורתך. כשנראה את הנפלאות בתוך הניגלה של התורה, בתוך הגוף של התורה, אז זה יהיה גם גל עיניי, שנראה את זה בתוך הגוף של האדם. נכון, בדיוק.